אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם, מבית כאן רשת בית.
שלום לכתבנו לענייני משפט אבישי גרינצייג.
שלום, שלום.
וברכות, לדעתי עוד לא יצא לנו לדבר כאן בתוכנית, זה נון גדול שלנו ושלך, מאז כניסתך לתאגיד ולתפקיד, אז ברכות, ולעונג לנו לארח אותך בכובע הזה, כי כבר ערכנו אותך בעבר בכובעך בגלובס. בוא נדבר על אחד, שר המשפטים יריב לוין. מה זה אחד? אחד ויחיד. אחד יחיד ומיוחד. ארבעה חודשים בתפקיד, שר המשפטים יריב לוין, מה קורה?
לא בדיוק מורגש במשרד, נאמר זאת בלשון עדינה. מבחינתו, כמו שגם פרסמנו בעבר, הוא תופס עצמו, לפחות בשלב הזה, כשר לענייני הרפורמה, מקדם את העניינים שקשורים לרפורמה, והעבודה המשרדית, כמו שיש בכל משרד, צריך לקדם תקנות, צריך להעביר תזכיר חוק, אז, או להעביר מינויים, זה פחות מעניין אותו בשלב הזה, והנושאים הולכים ונערמים על שולחנו. אני חייב לומר להגנתו שממה שאני מבין, אולי בעקבות הפרסומים, אולי כי הוא רואה שהרפורמה לא בדיוק קורמת עור בגידים, אז לאחרונה ממש הוא כן התחיל איכשהו לקדם את העניינים של המשרד עצמו, אבל
מה לא נעשה עד עכשיו? תן לנו דוגמאות שנבין במה מדובר,
ואם
זה משמעותי, כי אני חייבת להודות, בוא ניתן את הקרדיט לעמיתנו נתאל בנדל בישראל היום, שפרסם את הדברים כבר לפני כמעט שבועיים, בכך עשה חריש עמוק, והתגובה שהשר לוין נתן אז, כן, לבנדל הייתה כזאת, מדובר בידיעה ממוחזרת שחלקים ממנה כבר פורסמו השבוע ברשת ב', טוב שהוא נותן לנו קרדיט. כן, לפחות נתן קרדיט, אתה אומר. ומקורה בהדלפה מכוונת שנועדה להניע את השר מלפעול למען תיקון מערכת המשפט, הניסיון הזה לא יצלח. בניגוד למה שהיה נהוג בעבר במשרד המשפטים, השר לוין אינו חותמת גומי להצעות חוק ולתקנות שהייעוץ המשפטי מבקש לקדם. השר בוחן לעומק כל הצעה ודורש תיקונים וקידום של הצעות חוק ותקנות התואמות את מדיניות הממשלה החדשה כפי שהובטח לציבור. לכאורה הוא טוען פה, שר, אני לא חותם מטעמים ענייניים. אז על מה הוא לא חותם?
אז אני אגיד לך דוגמה. אם פרקליט, מפרקליט המדינה, נכון? עשה מעשה שלא ראוי כלפי חשוד, כלפי נאשם, או תובע משטרתי עשה מעשה דומה, הסתיר חומר חקירה, וכל כיוצא בזה, יש זכות לבן אדם להגיש תלונה לנציב תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות, מה שקרוי אצלנו נציב ביקורת על הפרקליטות. אלא מה? במשך כבר למעלה מארבעה חודשים, אין נציב. אין נציב כי מי שהיה אמור להיכנס לתפקידו, אנחנו פינקלשטיין עדיין תקוע עם הוועדה לחקר בריחת האסירים. אבל היה מילוי מקום. ברגע שנכנס יריב לוין לתפקידו, הוא לא העריך את הכהונה של הממלאת מקום שכיהנה במשך שנה, ולכן היום, אם נניח את תגישי תלונה, יגידו לך, מצטערים, אין לנו דרך, אין לנו יכולת לטפל, כי אין נציב ואין גם ממלא מקום של נציב, אין אדם עם הסמכות.
וזה דבר שלגמרי עולה בקנה אחד עם מדיניות הממשלה הנוכחית, נכון? כי הרי יש לה ביקורת כל כך חריפה על הפרקליטות, והיא תובעת כל הזמן, ולפעמים בצדק, תיקונים בפרקליטות, וזה בדיוק התפקיד של האיש הזה.
נכון, עכשיו, פה מה הבעיה לחתום? זאת אומרת, כל דבר צריך לבדוק. אין שום בעיה, תמנה את מי שאתה רוצה, רק תמנה במילוי מקום. זה דוגמה אחת שפרסמנו. יש מה שלדוגמה נתאל פרסם על כל הסיפור של אימוץ מחול, זאת אומרת, עמותה שמאמצת מחול ונדרש ביטוח, בגלל שזו פרוצדורה לא פשוטה בכלל, אבל אף חברת ביטוח לא מוכנה לבטח את העמותה הזו, ומה שגרם לכך שפשוט אין אימוצים מחול. עכשיו, יריב לוין יכול
פגיעה בבני אדם, פשוט פגיעה במשפחות שמחכות, כן, ובילדים עצמם שמחכים לאימוץ.
עכשיו, את יודעת מה, יכול גם יריב לוין לקבל החלטה, אני מתנגד לכל תופעת האימוצים מחול.
אז אבל תגיד, מה שנקרא.
נכון, נכון, נכון. זה, לגמרי אני חושב שמה שיריב לוין אמר, שהוא מסרב להיות חותמת גומי, זו תופעה בעיניי מבורכת. אבל אז תקדם את מה שאתה כן מאמין, אל תיקח את מה שהדרג המקצועי נותן לך ומיד תחתום, אלא תתווכח, תתנגד, תביא הצעה משלך, ואנחנו לא רואים הצעות משלו.
הוא מקיים דיונים במשרד? הוא יושב עם אנשי המשרד ומקיים את הדיונים?
אז אני אתן לך כדוגמה, אם עמית אייסמן להבנתי, מאז שהוא נכנס לתפקידו, נפגש פעם אחת. אם היועצת המשפטית לממשלה להבנתי, אין לו פגישה, כמו שהיה לשרים קודמים, פגישה, פגישת עבודה שבועית, אלא כשאתם מבקשים, אני מוכן להגיע. אז אני יכול להבין, קודם כל, באמת אני יכול להבין למה הגישה הבסיסית שלו, אני לא רוצה להיפגש איתם, הם עושים לו את עני הרפורמה, הם הולכים איתו ראש בראש, אז הוא אומר, אם אתם ככה, אני גם איתכם ככה. אז אני מבין ברמה הפוליטית, אבל מה לעשות מעבר לפוליטיקה, יש גם את ההכרח לנהל את המשרד.
אז זהו, אתה כתב משפטים מאוד מאוד ותיק, כן? משרד המשפטים יש לו המון עבודה, נכון? הוא משפיע כל הזמן על חיי היומיום שלנו.
אני אגיד לך, בעבר, משרד המשפטים היה נתפס כמו תפקיד די אפור. ועד שאני חושב שפחות או יותר בתקופת הילד שקד, פתאום קלטו שהתפקיד הזה, יש המון המון דברים שעוברים דרכו או באופן ישיר, או באופן עקיף. יכול להיות איזושהי ועדה שבמקרה שר המשפטים צריך להביא לה איזה נציג. יכול להיות כל מיני דברים שאת בכלל לא מצפה שיהיה לשר המשפטים תפקיד, חוץ מתאומן שהוא חבר בקבינט המדיני ביטחוני, ועוד הרבה עניינים. יש את הוועדה לבחירת שופטים, משהו שלא עסקנו פה את דוגמה. אין מינויים לכל הרכאות השיפוט, לא לשלום ולא למחוזי, כי עדיין הוועדה לא...
כן.
הוא אישה. אז זה כדוגמה. אז אני אומר, אני דווקא מאוד מאמין בזכותו של שר המשפטים לקדם את האג'נדה שלו, גם אם זה מכעיס, בין אם זה מכעיס לתקשורת ובין אם זה מכעיס לדרג המקצועי. הוא נבחר, הוא צריך לקדם, אבל הבעיה היא שפה בינתיים זה נראה, לפחות בינתיים, אני אומר, יכול להיות שדברים משתנים, אבל בינתיים זה נראה
שהוא גם לא מקדם, שהוא פשוט לא עושה כלום. בוא נגיד שלום לחגית.
שלום.
את אולי הפנים, למרות שאנחנו לא יכולים להראות את הפנים שלך, וגם לא להגיד את השם האמיתי שלך, אבל את אולי הפנים של אחת ההשלכות של אי התפקוד של השר יריב לוין במשרד המשפטים. את בסכנת פינוי מדירה בדיור הציבורי?
אני בדקות הקרובות כנראה מתפנה מהדירה.
בדקות הקרובות?
ממש ככה. הגשנו בקשה לבגעת.
נכון.
כנראה שעדיין עוד לא הגיעה החלטה מבגעת.
אז רגע, תכף נגיע לזה, כי אנחנו הבנו שדווקא יש בשורה טובה כאן, אבל אנחנו תכף נברר גם במקביל עם דני גיגי.
דני גיגי מלווה אותי לאורך כל נכון. הדרך, באמת, זה משהו מדהים.
אבל רגע, בואי נלך רגע אחורה, ונבין איך זה קשור לעבודת משרד המשפטים.
הוועדה הייתה אמורה להתכנס לפני, ב-26 לשלישי, ולא התכנסה.
מה התפקיד של הוועדה הזאת?
להחליט מי, הם מחליטים על פירוד, כשיש פירוד בין בני זוג, הם מחליטים מי יגור ויתגורר בדירה.
כשיש שני בני זוג שגרו בדירה של דיור ציבורי,
כן.
והם מתגרשים, צריך להחליט מי בעצם ימשיך להתגורר בדירה אחרי הגירושים.
נכון.
אוקיי. נכון. והוועדה הזאת צריכה הייתה להחליט אם את תמשיכי להתגורר או שהגרוש שלך.
נכון. נכון.
ספרי לי את הסיפור שלך ושל הגרוש שלך, שנבין במה מדובר.
הגרוש שלי ישב 14 שנה בכלא. לפני כן הוא ישב שנה בשנת 2005 בערך. הוא ישב שנה על מעשים מגונים. אחר כך ב-2006 או 7, אם אני לא טועה, 6 אני חושבת זה היה, הוא ישב עוד שנה על אלימות במשפחה.
אלימות כלפייך?
כן. ב-2008 הוא נכנס ל-14 שנה על התעללות בילדה שלי. מעשה סדום.
כלומר, הגרוש שלך פגע מינית בבת שלכם.
כן.
אוקיי. הדבר הכי קשה שיכול להיות.
בדיוק. והרבנות נותנת לו יד, כי כשאנחנו ב-2014 הגענו לדיון אחרון, האדון הגיש בקשה, מכתב, שהוא מבקש שאני אצא מהבית, מהדיור הציבורי, שאני אצא ממנו ברגע שהוא משתחרר מהכלא. לא רציתי לחתום. 7 פעמים לא חתמתי. 7 דיונים הכוונה. ובסוף בא דיין, אמר לנו, בואו תכנסו אליי לחדר, לי ולעורכת דין שהייתה לי אז. תכנסו אליי, אני רוצה לדבר איתכם. אמר לי, תקשיבי, תחתמי, תפטרי ממנו, תפטרי מהסגה הזו. העיקר תתגרשי ממנו, תחתמי לו, זה לא אנחנו מתערבים. אנחנו לא מתערבים כי זה לא דיור שלכם. זה דיור של הממשלה, של מדינה. זה שמשרד, זה שייך למשרד השיכון. מה מסתבר היום? שחתמתי על הגזר דין מוות שלי. למה? כי כן הרבנות מתערבת, וכן הוציאה לי צו פינוי מהבית. הרבנות הוציאה לי צו פינוי מהבית. לא המידר, הרבנות.
כלומר, מה שאת אומרת זה שהדיין בבית הדין הרבני אמר לך בעצם, תחתמי על ויתור על הדירה, כדי שתקבלי סוף סוף את הגט, כי הוא סירב לתת לך גט. נכון. והוא גם אמר לך שזה לא קשור אליו, והם לא קשורים לפינוי, אלא משרד השיכון. ובסופו נכון. של דבר, מי שהוציא לך את צו הפינוי הייתה הרבנות?
כן.
וגם משרד השיכון אמר לך בואו להגיד
שהמידה רואה איתו. את איתנו?
עזוי. עזוי, עזוי לחלוטין, אני אומרת לך, עזוי לחלוטין.
אוקיי, עכשיו, וכדי למנוע את הפינוי שלך, כי הוא עומד, אני מבינה, להשתחרר מהכלא, נכון?
הוא כבר השתחרר לפני שנה.
השתחרר לפני שנה, וכעת מה? הוא דורש את הדירה?
נכון.
אוקיי, ואז הרבנות בעצם...
ואז הרבנות אמרה שהיא פוסקת לו את הפסק דין, כאילו מממשת לו את הפסק דין, והוציאו לי צו פינוי מהבית. כמה שפנינו... וכמה שעשינו, לא הסכימו לשאול, ולא הסכימו אפילו לשמוע אותנו. זה חלוט וזהו זה.
אני אביא את תגובת הנהלת בתי הדין הרבניים, שאגב לא מכחישים בעצם את מה שאת אומרת, אומרים כך, בתי הדין הרבניים פוסקים בענייני חלוקת הרכוש בהתאם להוראת החוק והפסיקה האזרחית.
רכוש, אבל זה לא רכוש, זה
שנייה.
לא שלנו.
את צודקת. אני רק אביא את התגובה עד הסוף. במקרה הנ"ל מדובר בתיק עליו הוגש ערעור לבית הדין הגדול לערעורים בירושלים, אבל המערערת לא השלימה את הליכי הערעור הנדרשים והתיק נסגר. בני הזוג הנ"ל חתמו על הסכם במסגרתו הדירה תעבור לחזקתו של האיש, כאשר האישה הייתה מיוצגת על ידי עורך דין. על פי החוק והתקנות במקרה בו הילדים אינם קטינים, המשך המגורים נקבע על פי החלטת בני הזוג. בוא ניקח לימינו אנו.
אני רוצה להגיד לך משהו רגע. כשהוא אמר, היא לא השלימה את הפרטים, מה אמרת לי? שלא השלמתי ברבנות. למה? כי הם דרשו ממני 25,000 שקל שאני אפקיד. אם היה לי 25,000 שקל, אולי לא הייתי עדיין בדירה.
הם אמרו שלא השלמת את הליכי הערעור, את אומרת, היית צריכה...
כי הם רצו 25,000 שקל.
כן. אם היה לך 25,000 שקלים, לא היית צריכה לריב על דירה בדיור ציבורי.
ממש.
אני רוצה אבל להתקדם לימינו אנו. אז יש ועדה שאפשר לפנות אליה, כדי שהוועדה הזאת תקבע, כן? זה סוג של ועדת ערעורים, אם אני מבינה נכון, ואת פונה אליה כדי לבקש שאת תישארי בדירה, נכון?
נכון.
ועדה הזאת, אנחנו מגיעים עכשיו לימינו אנו, לא מתכנסת, כי מה?
אני שמעתי שהתכנסה היום. רק שמעתי. אין לי עוד שום החלטה בנושא.
במקור פרסם את הסיפור הזה עמיתנו בר פלג, יחד עם חן מענית בעיתון הארץ, והסיבה לכך שהוועדה לא התכנסה במשך 3 חודשים, ולא היה מינוי. בדיוק, כי שר המשפטים לא מינה נציג לוועדה שאחראית על הנושא, וכבר 3 חודשים זה היה אז בסוף אפריל הפרסום הזה, אין מי שיטפל בעשרות התיקים. עכשיו אנחנו גם מבינים שסוף סוף מונה הנציג, ואולי סוף סוף יהיו דיונים. הנה תגובת משרד המשפטים. בהמשך לפניית שר הבינוי והשיכון מיום 16/4/23, בבקשה למנות נציג ציבור לוועדה, איתר משרד המשפטים מועמד, ולאחר בחינה משפטית המינוי נחתם ונשלח למשרד הבינוי והשיכון. והיום ייתכן שסוף סוף הוועדה הזאת תכונס. השאלה אם זה לא יהיה מאוחר מדי. בשבילך נאמר שבמקביל, כן, גם נעשתה פנייה לבגץ בשמך, נכון?
נכון, אבל בבגץ עוד אין החלטה.
ולפי מה שאת יודעת עדיין, אין החלטה, את יושבת בבית ובעצם מחכה כרגע.
מחכה, כן. מאקלים, אני יודעת שהם כבר בדרך לכאן.
אוקיי, לפי מה שאנחנו יודעים, פורום הדיור הציבורי, אכן הוגש בגץ, פורום הדיור הציבורי שמלווה אותך, וזה נעצר לכמה שעות ומחכים כעת להחלטת בגץ. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים, את עדיין תלויה בין שמיים לארץ באיזשהו מקום.
נכון.
טוב, חגית, אנחנו מקווים שהפינוי נעצר, ואנחנו מקווים שיהיה דיון סוף סוף בוועדה והדברים סוף
אני
סוף.
אני לא מאמינה שהוא יעצר.
את לא מאמינה שהוא יעצר?
לא, לא.
את מפחדת שהפינוי יהיה היום?
ברור.
ואם הפינוי יהיה היום, מה את עושה?
ברחוב.
אין לך איפה להיות.
אין? אין, גם כל הדברים שלי, אני בכלל לא הרזתי כלום, כי אני לא יודעת מה זה להרוז בכלל. אני 32 שנה בדירה הזו. לאן אני אלך? אני אפילו לא יודעת מאיפה להתחיל להרוז, ומה להרוז. אני לא יודעת כלום. שיקחו את הכל, שיזרקו את הכל למטה. אין מה לעשות. אין מה לעשות, אני לא... אין לי דרך אחרת.
חגית, אנחנו נמשיך ונעקוב. אני מקווה שנוכל לדבר איתך כאן מחר ולומר שהפינוי לא יצא לפועל. אני מאוד מקווה.
גם אני, אבל אני יודעת שזה לא יקרה. אני יודעת שהפינוי יבוצע היום. אני יודעת את זה.
תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר.
תודה לה.
ותודה לאבישי גרינצייק שהביא כאן את הסיפור המלא וכאמור. תודה לכל עמיתנו, גם לבר פלג ולכן מענית מהארץ ונתאל בנדל מישראל היום, שכל אחד מהם הביא חלק נוסף של הסיפור המאוד מורכב הזה של מה קורה במשרד המשפטים, מאז נכנס לתפקידו שר המשפטים יריב לוין.